בדף פג עמוד ב, כשש שורות מלמטה, למדנו במשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, למדנו שאם אדם אומר לאשתו, דין ודברים אין לי מנכסייך וכו' בחייך ומותך, אז לפי תנא קמא, הוא לא יורש אותה, אם מתה, לא יורש אותה. לפי רשב"ג, למרות שאומר בחייך ומותך, אם מתה יורש אותה, כי הוא כמתנה על מה שכתוב בתורה, וכל מי שמתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. אמר רב, הלכה כרשב"ג, אבל לא מטעמי. מה בדיוק הכוונה הלכה כרשב"ג ולא מטעמי? מה הלכה כרשב"ג ולא מטעמי? עכשיו הגמרא מביאה אפשרויות שונות. אם אילמה, אם מדובר הלכה כרשב"ג, שהוא אמר אם מתה היא רשנה ולא מטעמה ולא בגלל טעמו. כלומר, רשב"ג סבר המתנה על מה שכתוב בתורה התנאי בטל. אילו רב חולק אומר לא. מי שמתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו קיים. לכן מכוח דיני תנאים, הבעל יכול להתנות שלא יירש אותה. אלא הוא סובר ירושת הבעל בנכסי אישו זה לא מדאורייתא אלא מדרבנן. וחכם עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה, יחמירה בדבריהם, חכם יחמיר בדבריהם יותר משל תורה, ולכן בזה הסכימו ואמרו תנאי בטל, כי מדובר על דבריהם, על דברי חכמים. עומד הגמרא, האם זה נכון שסבר רב כעיקרון, שמי שמתנה למה שכתוב בתורה, בדבר שהוא ממון תנאו קיים, והיית מר למדו, מי שאומר לחברו, אני מוכר לך חפץ זה על מנת שאין לך עליי הונאה, הונאה זה שינוי ממחיר האמיתי של החפץ, בין תוספת או בין גריעה וכולי, אז על מנת שאין לך עליי הונאה, רב אמר, יש לו הונאה, יש לו עדיין תביעת הונאה, ושמואל אמר, אין לו עליו הונאה, רשתת רב, מי שמתנה כנגד דיני התורה, אפילו בדבר שהוא ממון, תנאו בטל. אלא צריך לומר לכאורה הסבר אחר, הלכה כרשב"ג, שהוא אמר, מתנה מה שכתוב בתורה, תנאו בטל, ולא מטעמו, לא מטעמו. שרשב"ג אומר, אם מתה יירשנה, ורב אמר, אם מתה לא יירשנה. טוב, באמת, אם זה ככה, אז גם זה לא הגיוני, זה לא היה מטעמי ולאו כהלכתי, אדרבה, שם זה מתאים לומר לטעמו של רשב"ג, אבל לא להוראתו, אבל לפי הביאור הזה הרב מקבל את הנחת היסוד של רבן שמעון בן גמליאל שתנאי כנגד דין תורה בעצם, אפילו בדבר של ממון הוא בטל וחולק למעשה על ההוראה שלו, רב אומר להיפך, הלכה כן רב על ההלכה, רב הוא בדיוק אומר להיפך, אומר מטעמי, זה מסכים מטעמו, אבל לא כהלכתי, ופה אמרנו שהוא אומר הלכה כרשב"ג ולא מטעמו, אז לא יכול להיות כך, אלא הלכה כרשב"ג שהוא אמר אם מתה יירשנה ולא מטעמי. תרשב"ג סבר בדאורייתא תנאי בטל. והאב מדרבנן, עניין של דרבנן, עניין דבר שמדרבנן, משמע תנאי קיים. ורב אומר לו, אפילו בדרבנן תנאי בטל. אבל גם זה קשה לומר שהכוונה הלכתה כתהלכתה כמותו אבל לא מטעמו. כי בעצם הוא כן מסכים את המור, רק מרחיב את זה גם מדרבנן. היי כטעמי הוא כהלכתי הוא, לכאורה מתאים גם לטעמו וגם להלכתו של רשב"ג. אלא מה הרב מוסיף, הוא רק מוסיף עליו. הוא מסכים איתו בדין דאורייתא שכן התנאי בטל, רק מוסיף עליו שגם בדין דרבנן התנאי בטל. אז מה צריך לומר? אלא הלכה כרשב"ג שאומר אם מתה יירשנה, ולאו מטעמי. רשב"ג סבר ירושת הבעל דאורייתא, והתנאי לא מועיל. כי כל מתנה מה שכתוב בתורה התנאי הוא בטל. אבל רב סבור, זה מה שרשב"ג סבור, רב סבור, ירושת הבעל זה תקנה מדרבנן. ופה חכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה, לומר שזה יהיה כמו דין דאורייתא. כלומר, רב מודה בעצם לרשב"ג שוויתור הבעל על ירושת אשתו בטל, אבל לא כמו תרמו של רשב"ג. הרשב"ג אומר, זה דין דאורייתא, מי שמתנה למה שכתוב בתורה, תנאו בטל. רב מזין דין דרבנן, רק חכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה. אז אם כך אומרת הגמרא, אם זה אכן ההסבר הנכון, האם רב סבור שירושת הבעל מדרבנן והתנן עמדו במשנה בבחורות, רבי יוחנן בן ברוקה אומר, היורש את אשתו יחזיר לבני משפחה וינקה להם מהדמים. ואבינה בה, שאלנו שם, מה היא כסבר? היא כסבר ירושת הבעל דאורייתא, המה יחזיר? ואם דרבנן, דמים, מה יביטאיו? ואמר רב, על זה אמר רב, תשובה על זה, לעולם כסבר ירושת הבעל דאורייתא, וכגון שהורשתו, אשתו בית קברות משום פגם משפחה. כלומר, המשנה בבחורות אומרת, שמי שיורש את אשתו יחזיר את הקרקע לבני המשפחה שלה ביובל, וינקה להם מהדמים. הגמרא מבינה כעת, שהכוונה שהבעל חייב למכור בחזרה למשפחת אשתו את הקרקעות שירש במחיר מוזל. ושם בבחורות שאלנו על ההורה הזאת, מה סובב בדיוק הרבה לא חומר? אם הוא אומר שירושת הבעל דאורייתא למה שיחזיר? עד הרי, ירושה לא חוזרת לבעלים המקוריים ביובל. אם דובר עם דרבנן, הוא חייב להחזיר את הקרקע לבעלים המקוריים, בגלל שבדין תורה בעצם אין לבעל זכות בקרקע הזו, רק זכות מתקן חכמים וכו', וכן הוא צריך לתת את זה חזרה לבעלים. אז דמים, מה היה בדיוק? מה שייך דמים? הרי בכל מקרה, הבעל חייב להחזיר את זה בלי קשר לדמים, בלי שום תמורה. אז אמר רב, לעולם כסבר בית הוא סובר, לפי רבי יוחנן בן ברוקה, ירושת הבעל דאורייתא, הנה הוכחנו שרב סובר ירושת הבעל דאורייתא. וכגון שאשתו, מדובר שם במקרה שאשתו הורישה אותו בית קברות משפחתי. במקרה הזה משום פגם בני המשפחה, נניח שיהיו זרים, בני משפחת הבעל, קבורים, נמצא מבני משפחת האשתו, אז הם כבר יכולים לטעון שאנחנו לא רוצים את זה. אמרו רבנן, תקנו חכמים, אמרו לשקול דמי להדר, שיקח הבעל תשלום ויחזיר את הקרקע. כלומר, הוא יורש את אשתו באמת, מירושת הבעל דאורייתא, אבל בכל זאת משפחת אשתו יכולה להגיד, מכיוון שדובר על חלקת קבר, אנחנו לא רוצים שיהיו חלק מהמשפחה הזו, קבורים מהמשפחה שלנו. ומה הכוונה ינקה להם מהדמים? דמי קבר אשתו, מכיוון שהבעל בעצם חייב בקבורת אשתו, אז הוא לא יכול לתבוע תשלום על קברה. את הקבר שלה הוא צריך לחסות עם הכסף שלו. אז כשהמחזיר את אחוזת הקבר, הוא מקבל תשלום על כל הקרקע, חוץ מהשווי של קבר אשתו. עכשיו למדנו, והרב הביא סיוע לכך, שהקונה בקברות משפחתי, הוא חייב להחזירו, למרות שהוא קנה אותו כדין, כי נתניה מוכר קברו, ודרך קברו, מעמדו, מקום הספדו, באים בני המשפחה, וקוראים אותו בעל כוחו, כמו שאמרנו. חכמים תקנו שהמשפחה יכולה בעצם לקנות בחזרת בית הקברות, וכולו, בגלל פגע המשפחה. בכל אופן למדנו מכאן, שלפי רב מפורש, ירושת הבעל את אשתו דאורייתא, אז איך אמרנו לפני כן, ירושת הבעל את אשתו דרבנן? על זה אומרת הגמרא, הוא הסביר את רבי יוחנן בן ברוקה, רב לתעמיד רבי יוחנן בן ברוקה, אמר, באמת רב סובר שירושת הבעל את אשתו דרבנן? הוא הסביר לפי טעמו של רבי יוחנן בן ברוקה, ולא לא סביר לו, והוא עצמו לא סובר כך. משנה נוספת באמצע פ"ד עמוד א', לקראת הסוף, אומרת המשנה, מי שמת וניח אישה הוא בעל חוב ירושין, כולם תובעים את הנכסיו, כלומר אדם מת, ועכשיו גם האישה תובעת את כתובתה, גם בעל החוב תובע את השלום על החוב שלו, והיורשים רוצים לרשת הירושה בלי לשלם את החובות. והיה לו פיקדון או מלווה ביד אחרים, היה לו חפץ של פיקדון או כסף של מלווה ביד אחרים, רבי טרפון אומר, נתנו לכושל שבהם, נתנו לחלש שבהם, ונראה בדיוק מה הכוונה בגמרא. ורבי עקיבא אומר, אין מרחמים בדין, לא אין מרחמים בדין, אלא נתנו כל הנכסים לירושים, שכולם צריכים שבועה, כולם, האישה או בעל חוב צריכים שבועה, כדי לגבות אותם מגיע להם, והירושים לא צריכים שבועה לקבל את הירושה שלהם. כלומר, לפי רבי טרפון, מרחמים, נותנים לכושל, כלומר, האלמנה או הבעל חוב, כושל הכוונה עני, כלומר, מי שבעצם מסכן, וזה אמר רבי עקיבא, אמר לא, לא הולכים לפי המסכן בדין, אלא באמת, הם מקבלים קודם כל את הירושה, כי הם לא צריכים שבועה, ואילו הבעל, ואילו האישה או בעל החוב צריכים שבועה. מקדום, אם הניח המת פירות תלושים מן הקרקע בשעת מותו, הם מטלטלים, אז כל הקודם זכה בהם. כלומר, אם הירושים קדמו לתפוס אותם, עוד בנראה בגמרא, היכן היו מונחים הפירות הללו, אבל המשנה אומרת, כל הקודם זכה בהם. אם הירושים קדמו לתפוס אותם, הם זוכים בהם, והאישה והבעל חוב לא יכול להוציא אותם מהם. אם קדמו האישה או בעל חוב, הם זוכים בהם. אם זכתה האישה יותר מכתובתה, אם תפס אותם נניח האישה את הפירות, אבל עכשיו יש לה יותר פירות מהכתובה, או בעל חוב תפס אותם יותר על חובו, אז הוא מותר, רבי טרפון אומר, נתנו לכושל שבהם, לא ליתומים, שוב הוא מרחם. אז אמר עוד פעם רבי עקיבא, אין מרחמים בדין, אלא נתנו לירושים, כי שכולם צריכים שבועה, ואין הירושים צריכים שבועה. שואלת הגמרא דבר ראשון, למה למתני מלווה, למה למתני פיקדון? למה המשנה הייתה צריכה להגיד לנו שני דברים, אם השאיר מלווה ופיקדון? לכאורה, מספיק מקרה אחד, אלא צריכה. ניתן למלווה, בא כמה רבי טרפון, משום די מלווה לא רוצה, ניתנה. אם היינו אומרים רק את המקרה של מלווה, היינו אומרים, טוב, בזה, רבי טרפון אומר, יורשים לא זוכים. למה? מלווה לא רוצה, ניתנה. כשאדם שאבא יגבה את הכסף, היה בדעתו בעצם שהנובל לא ישיר את הכסף בידו, אלא הוא משתמש בכסף וכו', ומחזיר לו מעות אחרות, מחזיר לו כסף אחר. אז כל כסף שהיה ביד הלווה בעת מות המלווה, בעצם לא נחשב ככספם של היורשים, כי דובר על כסף אחר. עדיין הם צריכים לגבות את החוב וכו'. רק אחר הגבייה נעשים הם בעלים של המעות. אז יכולנו לחשוב שרבי טרפון בזה אומר, הוא לא מחשיב את הכסף. בזה הוא אומר, משום שמלווה לא נמצא ניתנה. אבל פיקדון, פיקדון זה משהו אחר. כשהאבא מת, הוא נתן פיקדון, אז בעיתה בעיני, הוא נשאר קיים בינו, ביד הנפקד. נגיד, הוא נתן שעון, הוא מקבל את השעון, אותו שעון חזרה. בזה היינו אומרים, אולי מודל רבי עקיבא, שאין מרחמים בדין. שהירושים כביכול נמצאים אצלם, הפיקדון נמצא אצל הירושים. זה שייך שלהם. כי מדובר על משהו שהאבא נתן והוא מחזיר אותו חפץ. אז בזה התבהנה עם המודל, אולי באמת רבי טרפון מודל רבי עקיבא, לכן היינו צריכים להגיד את שני המקרים, ויתנה, והיינו אומרים רק את המחלוקת לגבי הפיקדון, בזה היינו אומרים, טוב, כמה רבי עקיבא, בזה רבי עקיבא אומר, שהיורשים מקבלים את זה, אין מרחמים בדין, כי הפיקדון נחשב כבר ברשות היתומים, אבל באח, לגבי מלווה, אולי מודל רבי טרפון, לכן צריך את שני המקרים. אומרת גם מה הכוונה לכושל שבין, רבי יוסי מריחן אומר לכושל שבראיה, כלומר, הכוונה, מי שמחזיק ראיה פחות טובה, כלשהו ואיזה מהם, האלמנה או בעל חוב, שמחזיק בשטר שזמנו מאוחר יותר. הוא נחשב כמי שיש לו ראיה כושלת יותר, חלשה יותר מאחר. מכיוון שבעצם הוא לא יכול לגבות מקרקעות שמחר עמד לפני הזמן שבשטר. זה הכוונה לכושל שבהם. לא יכול לומר לו לכתובת אישה, זה הכוונה. הקושר זה תמיד כתובת האישה, כי אין דרכה שאישה לחקור אחרי נכסי אמת ולמצוא קרקעות לגבות מהן. היא נחשבת יותר חלשה, יותר כושלת. תקנו חכמים משום חינה, תקנו חכמים שתמיד הקושר שבהם זה כתובת האישה, משום מציאת חן, שימצאו אנשים חן בני אנשים, לא ימנעו אנשים בעצם מנסה, לא ירצו להתחתן בדאגה שלא יוכלו בחסוף לגבות את כסף כתובתם, לכן הן תמיד יקראות הקושל. עומד כבר זה כמחלוקת תנאים, כתנאי, רבי בנימין אומר, הנכסים יתנו לקושל שבראייה, כמו שאמרנו, והוא קשה, מי שיש לו ראייה חדשה יותר, וככה הגון ראוי לעשות, ככה הברייתא אומרת, ובזר מלא לכתובת אישה משום חינה. למדו במשנה שאם נניח פירות התלושים, אז כל הקודם הם זכה בהן. שואלת הגמרא לכאורה זה רק לפי רבי טרפון, רבי עקיבא, מה יראה מותר? למה הוא דבר רק על המותר, על מה שנשאר? אם האישה תפסה כנגד כתובתה ונשאר חלק או בא לחוב אותו דבר, לכאורה כולו נמי דירושין עברו, הרי לפי דעת רבי עקיבא, כל הפירות שייכים לירושים. כמו שאמרנו, כדי שהאישה או בא לחוב יקבל, הם צריכים להישבע קודם. אפילו אם תפסו את הפירות, זה לא מועיל. עומד בעין החיניים, באמת אנחנו דיברנו פה לדעת רבי טרפון, ועקיבא סובר אחרת, הייתי דע, אמר רבי טרפון מותר, רק זה שאמר רבי טרפון מותר, אז תלאי הוא נעמי מותר, גם רבי עקיבא חלק על בדין מותר, אבל נעין החיניים, באמת הוא תופע, הוא חולק, אבל עצם הדין, הם לא יכולים לתפוס את הפירות, תפיסת הפירות לא מועילה לדעתם, לדעת רבי עקיבא, אלא עד שישבו, עומד גם רבי עקיבא, תפיסה לא מעניין, כלל לפי רבי עקיבא, לעולם לא מועילה תפיסה עניין גביית חוב, האם רבי עקיבא חולק וגם רבי טרפון, בכל מקרה תפיסה לא מועילה, אם בעל חוב רוצה לתפוס נכסים שמגיעים לו, זה לא מועיל? על זה אמר רב נחמן, לא. גם לפי רבי עקיבא תפיסה מועילה, אבל הוא שתפס מחיים. רק במקרה שבעל החוב תפס נכסים בחיי הבעל החוב, אז הוא יכול לתפוס. אז מותר להחזיק אותם כתשלום החוב, אפילו אחר נגיד מות האב, במקרה הזה מות האב. אבל אם זה אחר מיטה, זה לא מועיל. הוא לרבי טרפון דמן חייך. עכשיו שהגמרא חוזר לדעת רבי טרפון. הוא אמר שהאלמנה הוא בעל חוב יכול לתפוס אפילו לאחר מות האב. אבל אחד מונחים, הפירות היו מונחים, הרי אם הפירות מונחים ברשות הירושים, כמובן שהפירות כבר שייכים לירושים, לא שייך שתפסו את זה בעל חוב או האישה. אז רב ושמואל דרמת רבי ושניהם אמרו, והוא שהפירות צבורים מונחים ברשות הרבים, צריכים להיות מונחים ברשות הרבים בעת מות האב. במקרה הזה הנכסים לא נחשבים ברשות הירושים, לכן מועילה בהם תפיסה. אבל בסימטה לא סימטה, או סימטה, זה בעצם פינה שקיטה ליד רשות הרבים. בני אדם עושים שם סחורה בשוק, לעשות משהו בשקט וכו', כאילו זה מרוחק יותר ברשות הרבים, אז בסימטה, אם הפירות היו מונחים בסימטה בשעת מיטת האב, לא מועיל. אז רבי טרפון מסכים בזה שזה לא יכול לתפוס את זה במקום הזה. רק אם זה ממש ברשות הרבים. ואז רבי יוחנן חולק, רבי יוחנן וריש לקיש, שניהם חלקו ואמרו לא, אפילו בסימטה, גם אם הפירות מונחים בסימטה, זה נחשב כרשות הרבים. והגמרא מביאה מעשה בעניין תפיסת המיטלטלין. דון דייני, היה מקרה שבעצם תפס בעל חוב מטלטלין לאחר מות הלווה, והדיינים פסקו כרבי טרפון, הם הרשו ללווה להחזיק בהם, ועד ריש לקיש לעובדי ביניים, הוא החזיר ריש לקיש מהדיינים את הוראתם, הוא סובר כרבי עקיבא, שתפיסה כזו לא מועילה, לכן הוא אמר לדיינים שיחזרו בהם, ויוציאו מטלטלין מבעל החוב, ויתנו לירושים. אז אמר לרבי עקיבא לריש לקיש, עשית כשל תורה, החשבת מה שאמר רבי עקיבא כדין תורה, כלומר, אני מסכים איתך שהלכה כרבי עקיבא, וזה לכתחילה. אבל אם בדיעבד פסקו כרבי טרפון, אז אין להחזיר הוראתם. אז מה בדיוק המחלוק בין רבי עקיבא, בין רבי יוחנן לריש לקיש? לרבי עקיבא מפלג, אבל נאמר שנחלקו בזה. מה סבר ריש לקיש אומר, במקרה שדיין טעה בדבר משנה, אז חוזר, מחזיר מכיוון שטעו בדבר בעצם מפורש, בדבר ברור, בדבר משנה, אז לכן לכאורה אפשר להחזיר את הדיינים, צריכים לחזור ולפסוק כרבי עקיבא. ומה סבר רבי עקיבא סובר, טעה בדבר משנה לא חוזר, וזה המחלוק ביניהם. אומרת גמרא לא, באמת כולי עלמא מסכימים, כולם מסכימים, טעה בדבר משנה חוזר. הכה באה כמפלגי, מר סבר רבי עקיבא סובר הלכה כרבי עקיבא מחברו ולא מרבו. רבי יוחנן אומר, הלכה כרבי עקיבא כשהוא חולק על מישהו אחר נגד חברו ולא מרבו. אז לכן למרות שלכאורה יש פה דבר משנה שהלכה כרבי עקיבא מחברו, אבל כאן זה לא נכון. כי פה רבי עקיבא חולק על רבי טרפון שנחשב כרבו של רבי עקיבא. ריש לקיש אומר לו, הלכה אפילו מרבו, הלכה תמיד כרבי עקיבא כשהוא חולק על מישהו אחר, אפילו מרבו, ולכן זה כן נחשב דבר משנה ולכן חוזר. ביבייתם אפשר להסביר בצורה אחרת, כולי על מהלכה כרבי עקיבא מחברו ולא מרבו, כולם מסכים עם זה, אך מה בעקה מלפגי, כאן החלקו משהו אחר. מר סבר רבי יוחנן סובר רבי טרפון נחשב כרבו של רבי עקיבא, ומר סבר, ריש לקיש סבר שרבי טרפון לא נחשב רבו אלא חברו, ובזה נחלקו. ביבייתם אפשר לומר ביאור שלישי למחלוקת, כולי על מחברו, אבל באמת כולם מסכים שרבי טרפון היה חברו של רבי עקיבא, ואך מה בעקה מלפגי, מר סבר הלכה, כן יש אומרים שהלכה, זה מה שריש לקיש אומר, ההלכה, זה הלכה פסוקה של ההלכה כרבי עקיבא מחברו יתמר, זה הנאמר, זה הכלל שאומרים, ומה זה רבי יוחנן אומר, לא, הוא לא אומר ההלכה כרבי עקיבא מחברו, אלא מתאים רבי עקיבא מחברו יתמר, כלומר הכלל נאמר שמתאים כדבר רבי עקיבא, אבל בדיעבד לא מחזירים הוראה דיין שעשו כנגד רבי עקיבא, כי רק מתאים ולא הלכה. עכשיו הגמרא מביאה מעשים שונים בעניין תפיסת מטלטלים, המעשה נוסף בעניין תפיסת מטלטלים, קריבי דרבי יוחנן, תפוס פרה דיאטמי. קרוביו של רבי יוחנן, הם תפסו פרה שירשו יתומיו של אדם, שהיה חייב להם חוב מסימטה, עשו זה מסימטה, שלפי רבי טרפון, כמה שבערו רבי יוחנן וריש לקיש למעלה, מותר להם לתפוס את הפרה מהסימטה, הם יכולים להחזיק אותה, מסימטה זה מועיל, אבל לפי רבי עקיבא, כמה תפיסה אסורה, ביתי מועילה. עכשיו, עתו לקיים את רבי יוחנן, באו לפני רבי יוחנן, שאלו אותו, אמר לו רבי יוחנן, שפי תפסתו, יפה שתפסו. אבל עתו לקיים את רבי שמעון בן לקיש, הוא אמר לו, זילו עדו, צריך להחזיר את הפרה, כי לאחר כך בעקיבא, שהתפיסה לא מועילה. עתו לקיים את רבי יוחנן, ושוב חזרו רבי יוחנן, אמר לו רבי יוחנן, מה אני אעשה? שכנגדי חלוק עליי, מה אני אעשה? בפור אדם שנחשב כערכי, מישהו במעמדי, מישהו שגדול כמוני, חלוק עליי, וראוי לחלוק עליי, ולכן אני לא יכול לסתור את דינו. עוד מקרה, הוא בקרה דיית, מה היה בקר, רואה בקר שיתומים, תפס את תורה מיני, שבעל חוב של אביהם תפס ממנו שור. בעל חוב אמר, מחיים תפסיני, בעל חוב טען, תפס אותו בעוד שאבא היה חיים, אפילו בעצם רבי עקיבא מודה שתפיסה בצורה כזאת מועילה, ובקרה, בקר אמר, לאחר מתאפסי, לא, הוא תפס את זה לאחר מתאת האב, עתו לקמת רב נחמן, באו לדין לפני רב נחמן, אמרו לו רב נחמן, התאחסה לתאפסי, אם יש לך, הוא אמר לבקר, יש לך עדים שבעל חוב תפס את השור? אמר לו לאו, אין עדים. אז אמר לנחמן לבקר, מיגודי יכול למימר, לקוח הוא בידי, אבל מכן שבעל החוב יכול היה לומר בעצם, קניתי את זה מאבי היתומים, היה לו טענה חזקה יותר, אז יכול גם למימר, הוא יכול היה לומר מחיים תפסין עלי. כלומר, מכיוון שיכול היה לומר טענה טובה יותר, הוא גם יכול לומר מאמין לו, כשהוא אומר, תפסתי אותו בחייה, ובעצם נאמן בטענה שלו. כלומר, אם היה בעל חוב טוען במקרה הזה שקנת הבהמה מהאב, הוא נאמן על כך, כי תפיסה בחפץ מסוים נחשבת בדרך כלל כהוכחה לבעלות, כחזקה משטחת את זה של אדם הוא שלו, אבל טענתו שהוא תפס אותו בחיים לא נחשבת טענה, אז יש לכן יש פה מיגו. עומד מבאמר ריש לקיש, הגודרות אינן חזקה, מה כמובן הגודרות? הבהמות שהולכות בעצמן אינן חזקה, תפיסה כזאת של גודרות של בהמות, ביד אדם מסוים, התפיסה כזאת לא מוכיחה שם שלו, למרות שבדרך כלל תפיסה כזו משמשת כהוכחה לבעלות, תפיסה בעלי חיים שהם הולכים מעצמם, זה כמובן גודרות, זה שונה, כי תכן שהמחזיק בהם, מצא אותם הולכים בשדה והכניס אותם לביתו. לכן כשבעלים הקודמים של הבהמה מערערים על תפיסה, על התופס בה, המחזיק לא יכול להגיד, סליחה, זה אצלי וכו'. כלומר, הוא צריך להביא לכך ראיה. לכן במקשר לנו, אפילו אינו עדים שתפס בעל חוב את השור, הוא לא יכול לטעון שקנה אותו, כי בעצם זה נחשב הגודרות אין להם חזקה. הוא לא יכול לטעון שקנה אותו, כי התפיסה כזו לא נחשבת תפיסה, כי מדובר על גודרות ההולכות מעצמם. עומד כמו עדיין, שני תורה, השור הוא שונה, זה מסירה לרועה, הוא מסור לרועה ששומע אליו. כלומר, הכלל שאין חזקה מועילה בבעל חיים הם רק עניין בימה דקה, כמו כבשים ועיזים, שהם רגילים להשאיר אותם בדיר, אין לו שמירה, הם נוטים לנדוד לחוץ, אבל בימה גסה רגילים להשאיר אותם שמורים ביד רועה בקר, לא נוטים להם לנדוד באופן חופשי. לכן, כאשר שור נמצא ביד מישהו אחר, אז יש פה את הכלל, שמה שתחת ידו של אדם הרי הוא שלו. מעשה נוסף, דבי נשיאה, אנשים מבית הנשיא, תפוס אמתא דיאטמי, תפסו שפחה שירשו יתומה של אדם שהחייב להם חוב, מסימטה, יתיב רבי בר רבי חנינא בר פפי ורבי יצחק נפחא ויתיב רבי בר רבי, ישבו בדין שלושתם וישב איתם רבי אבא איתם, אמרו לו שלושת הדיינים, שפי תפסידו, יפה עשו, כי תפסו מסימטה, כפי שראינו בדברי רבי טרפון. אז אמרו לו רבי אבא, משום דבי נשיאה, מה, בגלל שזה אנשים בית הנשיא מחליפים לו, מה, בגלל שהם בית הנשיא אתם בעצם מחליפים להם? ועד דון דיין, והרי היה מעשה שדנו דיינים כרבי טרפון, ועד זה ישלח יישוב דמיני, והרי ישלח יישוב יחזיר, ואמר זה לא בסדר, כי הלכה כרבי עקיבא, והחזיר את, החזיר את ההוראה, אפילו בדיעבד, לכן חובה להחזיר את השפחה. מעשה נוסף, ימר בר חשו, המעסיק בזוזי והוגב, היה נושם המון באדם אחד, שחיב ושוויקה ארבע, אותו אדם מת להישך רב ספינה, אמרנו ימר בר חשו לשלוחי, הוא אמר לשליח שלו, זיל תפסו עניין, לך תפוס אותו בשבילי, כי הוא בעל חוב שלי. אז אתה צלח השליח תפס אותה, פגעו בי, בשליח, כלומר פגש אותו, רפא ורבונה ברידר וישוע, הם גם היו נושים, כלומר גם האדם מת, היו חייבים גם להם כסף, היה חייב גם להם כסף. אז אמרו לי, את תופס לבעל חוב, במקום שחייב לאחרים. אדם זר, כמו אתה, בעצם שליח שמישהו. אדם זר שתופס מעות ומטלטלים של הווה עבור מלווה, במקום שהוא חייב לאחרים, זה לא מועיל. ואמר רבי יוחנן, תופס לבעל חוב, במקום שחייב לאחרים, לא קנה. כלומר, מה הכלל הזה אומר? בעל חוב רשאי לתפוס לעצמו מנכסי הלווה לפיראון החוב שלו, וגם אדם זר יכול לתפוס עבורו. כי אז זכין אדם שלא בפניו, אבל כאשר יש ללווה נושים אחרים, ואין מספיק הנכסים האלו לפרוע לכולם, אז רק המלווה יכול לתפוס לעצמו. אבל זר, שליח, לא יכול בעצם לתפוס עבורו. כי אדם יכול לזכות לחברו במקום שהוא מפסיד לאחרים. זה מה שלמדנו, שהתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנה. אז לכן, אתה כשליח, ככה אמרו לו, אתה לא יכול לזכות בספינה, והוא יהיה מברכה שהוא, כי אתה גורם להפסד לנו, לנושים אחרים. אז תפסו אינו, לכן תפסו אותם לעצמה עבור חובם. כל אחד ניסה לתפוס את זה. שניהם היו בעצם, בעל החוב הזה היה חייב כסף לשניהם. אז שניהם ניסו לתפוס את הספינה. הפאבא ממלך המלוך, הוא חתר במשוטים, ורבונה בר דרב ירב שום, אם תלחי באשלה, הוא משך אותו בחבל. הפאבא ישב בתוך הספינה, והשיט בעצם נהר על ידי חתירה במשוטים, ורפאבא בר דרב שום הלך על שפת הנהר והוליך אותה על ידי משיכה בחבל. כל אחד מהם ננסה להחזיק בספינה על ידי משיכה. אז מר אמר, אנא קני לו כולו, אני קני את כל הספינה. ומר אמר, השני אמר, אני קני לו כולו, אני קני את כל הספינה. כל אחד טען שבעצם הדרכו בנגד הספינה עדיפה מזו של חברו. פגש אותם, פגע בו, ופנחס בר עמי ואמר לו, רב ושמונת אמר תרווה, ושניהם אמרו, והוא שיהיו ציבורים מנחום ברשות הרבים. הרי דבר שאמרנו, שהמטרפון אומר שמתיר לתפוס מטלטלים, זה רק הם ברשות הרבים. אז אמרו לרפא ורבונה, אנא מחרפות עד לארן תפסיתי, גם אנחנו בעצם תפסנו את הספינה מהמים השוטפים באמצע הנהר. כלומר, לא מצאנו את הספינה על שפת הנהר, שפת הים, אלא תפסנו אותו מאדם הזה, מהשליח של ימר, שהיה באמצע הנהר. זה נחשב כרשות הרבים. עתו לכמה מדרבה, שני החכמים באו לפני רבה, לשאול בעצם מי זכה בספינה. אמרנו רב לרפאפה, קקי חיוור משל חגלים מדיעים, שאתם אבזים לבנים שפושטים את הבגדים מעל האנשים. החם הרב נחמן, והוא שתפסה מחיים. כלומר, בכלל פוסקים כבר בעקיבא, אתם רבים ביניכם, ואומרים, זה היה ברשות הרבים, כי אתם פוסקים בעצם כבר בטרפון. ההלכה באמת, תפיסה זו שנכסי יתומים מועילה רק מי כשתפס בעל חוב מחיים של האב. אבל מי שמת, הנושה לא יכול לתפוס, כדעת רבי עקיבא, ולכן ההלכה בכלל כרבי עקיבא. הגענו לדף פה עמוד א', ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.